Participation, כל מה שחשוב לדעת על שיתוף מטופלים לשינוי מערכת הבריאות.
ערב טוב, אורי.
ערב טוב, ליאת, מה שלומך?
וואו, כמה זמן לא ישבנו באולפן הזה.
כן, האמת שמ-4 באוקטובר.
נכון, הקלטנו את הפודקאסט האחרון ב-4 לאוקטובר, ואז בא 7 לאוקטובר, וניסינו שוב ושוב ושוב להגיע להקליט, ולא היינו מסוגלים.
נכון, אבל שגרת חירום אומרים.
כן.
אז אנחנו בסוג של שגרת חירום, ומנסים לחזור ולהקליט, כי הנושא עדיין חשוב.
אולי אפילו חשוב יותר.
כן, כן, בהחלט. יש הרבה דברים רלוונטיים בנושא של פעילות אזרחית, שמתחברת גם לפעילות של מטופלים.
נכון, ולהעצמת מטופלים. אז הערב איתנו ניצן ברנשטיין, ותכף היא תציג את עצמה קצת יותר, ואנחנו מקווים שיהיה מעניין, ושנעיף את האבק מעלינו, ונחזור להקליט קבוע. אז ברוכה הבאה, ניצן.
תודה,
ניצן.
תודה רבה.
אז בואי תציגי למאזינים שלא מכירים אותך, מי את וקצת על הפעילות שלך.
אוקיי, אז ניצן ברנשטיין, אני עובדת סוציאלית קלינית קצועי, ואני מתמודדת עם אנדומטריוזיס מאז שאני בת 12, ובעצם בשנים האחרונות אני אקטיביסטית לשוויון מגדרי במערכת הבריאות, ומייסדת שותפה של עמותת אנדומטריוזיס ישראל.
אנדומטריוזיס ישראל, את יכולה לספר לנו קצת מה זה אנדומטריוזיס?
אנדומטריוזיס זאת מחלה גניקולוגית כרונית, שפוגעת באחת מ-10 נשים בגילי הפוריות, מה שאומר שאחת מ-10 נשים ונערות בעצם מגילאי אפילו 9-10 ועד גילאי 50 פלוס סובלות מתסמינים משתקים, בין אם רק סביב הווסת או הביוץ ובין אם לאורך כל החודש.
ואני חייבת לומר, אור, שזה ששאלת, זו כבר שאלה שלא כל כך צריך לשאול, כי אם היינו לפני, תכף ניצן תפרט קצת יותר על הפעילות של העמותה שהיא הקימה, והקהילה שהיא הקימה, ובאמת פעילות ענפה, אבל אם היית שואל את זה פעם, אז באמת אנשים היו שואלים מה זה, גם הממסד הרפואי אולי היה שואל מה זה, והיום זו כבר מחלה שאפילו לא מתביישים בה, יש כמה וכמה סלבריטאיות שמדברות עליה שוב ושוב, וזו באמת מהפכה, וזו הסיבה שאחת מהסיבות שביקשנו מניצן להגיע ולהתראיין, כי יש פה בעיניי העצמת מטופלים אמיתית, הארדקור, כמו שצריכה להיות, ושינוי אמיתי שנעשה בעקבותיה. אז זה סליחה על ההתפרצות באמצע ההצגה שלך של הדברים.
נראה לי סיימתי בסך הכל.
אז דיברנו קצת לפני הפודקאסט, ודיברת על מחלה שקופה.
כן.
ואמרת שזה מושג, אז תלמדי אותנו קצת מה זה ההגדרה הזאת של מחלה שקופה, ולמה אנדומטריוזיס מתאימה לה, או מתאימה לה עדיין.
מתאימה לה עדיין. זה מושג די סוציולוגי, פחות מהעולם הרפואי, שבעצם מתאר קבוצה של מחלות שפוגעות אך ורק בנשים, או בעיקר בנשים, שמה שמאפיין אותם זה, מעבר לזה שהן לא נראות לעין חיצונית, כמו באמת הרבה מחלות אחרות, הרבה מהמחלות הכרוניות אי אפשר לראות אותם במבט חיצוני, אבל בנוסף לזה, זאת מחלה ששקופה למערכת, היא שקופה לציבור, היא זוכה למעט מאוד, לאורך השנים, למעט מאוד התעניינות, מחקר, ואפילו אמון בסיסי, ובנוסף לזה, לא השקיעו מספיק משאבים כדי ללמוד להבחן אותה בצורה פשוטה, ולכן היא שקופה גם במובן שמאוד מורכב להבחן אותה. תוצאה של זה מחלות שפוגעות בעיקר בנשים, שלוקח שנים על גבי שנים להבחן. האיחור הממוצע באנדומטריוזיס בישראל הוא 11 שנה.
11 שנה?
11 שנה.
וואו.
אני חיכיתי 14 שנה, יש לנו נשים שחיכו גם 20 ו-30 שנים, והעניין הזה הוא לא רק בישראל, בכל העולם, גם במדינות שהעמותות חולים, עמותות חולות אנדומטריוזיס התחילו כבר לפני לא מעט זמן, עדיין השינוי קורה כל כך לאט, אפילו 7 ו-8 שנים, נגיד באנגליה.
כלומר, גם היום, שלפני רגע שמחתי, הנה, זה כבר לא מחלה שקופה, זאת אומרת, גם היום, אם מישהי סובלת, יכולות לעבור 7 שנים בממוצע עד שיאבחנו אותה.
אז אנחנו עשינו בעמותת אנדומטריוזיס, שהייתי מנכלית שותפה בה, עכשיו נשארה שם איה ורטהיימר שמנהלת שם, עשינו שם סקר. סקר אנדו הגדול, היינו, אגב, שיתוף קהילות מטופלות, היינו הראשונות בישראל שהרימו את הכפפה ואספו נתונים על אנדומטריוזיס. רק עמותת המטופלות עשתה את זה, ובצורה מקיפה, ואספנו מעל 2,000 תשובות. וגילינו באמת שהממוצע הוא 11 שנים, אבל גם גילינו שמאז שהתחילה הפעילות, הממוצע יורד לאט לאט. זאת אומרת, היום לוקח פחות שנים להבחן, ויש הרבה נשים שמקבלות כבר כנערות או כחיילות, הבחנה מה שכמעט לא קרה בעבר.
אגב, אלונה שר הובחנה באינסטגרם, אם אני לא טועה.
יש המון שמאובחנות, כל אחת, יש לנו מין כזה.
הובחנה בסטוריס.
לא, זה ממש ככה. היא סיפרה, למי שלא מכיר את הסיפור, היא העלתה סטורי וסטורי וסטורי כמה וכמה פעמים, על כמה היא סובלת כשהיא נמצאת בתקופת הווסת, ופשוט קיבלה ים של הודעות, האם בדקת אנדומטריוזית, האם בדקת, והיא הלכה לבדוק, והובחנה כחולה.
גם קרן שחם, שהיא עוד משפיענית אינסטגרם השבוע, כתבה שהובחנה עם אנדומטריוזיס, ושנים אנחנו צובעות על כל סטורי שלה וכותבות לה, כי באמת היום יש המון, יש המון המון מודעות בקהילת הנשים בנות ה-20 פלוס, אפשר לומר, אבל במערכת הרפואית, אגב מחלה שקופה, עדיין קל ונפוץ להתקל בהרבה מאוד סטיגמות, ובהרבה מאוד חסמים, מעט מאוד זכויות, זאת אומרת, עדיין צריך עמותה, עדיין צריך עשייה, אנחנו בהתחלה.
סטיגמות שנובעות מתוך חוסר הבנה למחלה, או מתוך שוב אותה עובדה שזו מחלה שקופה של נשים. אולי תספרי רגע קצת מה זה אומר להיות חולה באנדומטריוזיס.
כן. אז אנדומטריוזיס כאמור היא מחלה גניקולוגית. זה אומר שאת סובלת מתסמינים כמו כאבים קשים בווסת, כאבים קשים בביוץ, בעיות פוריות, כאבים ביחסי מין, בעיות עיכול, בעיות בדרכי השתן, תשישות. הרבה מאוד תסמינים שהם משבשים ומפרקים לפעמים את החיים ברמה שאי אפשר להתנהל כרגיל, אבל הם לא מסכני חיים, וזו סיבה ראשונה שהרבה פעמים יש איזשהו זלזול במחלה, והדבר השני זה שכאבים של נשים, ובפרט כאבים שקשורים לווסת ולתהליכים האלו, נוטים להתקל בזלזול מול המערכת הרפואית, אם זה לכולן יש וסת, תתמודדי.
לכולנו כואב.
לכולנו
כואב. חוץ מלך אורי.
לכולנו כואב, כן, אם זה הרבה פעמים אגב הרבה יותר מרופאות, שגם להן יש וסת מאשר רופאים, אבל באופן כללי, ואני מדברת על זה הרבה, שהעולם הרפואי והמערכת הרפואית, במשך אלפי שנים, כבר מימי היפוקרטס ועד היום, מפלה נשים בכל מיני דרכים, ומחזיקה בהרבה מאוד דעות קדומות כלפי נשים, שכמו רוב הדעות הקדומות הן לא במודעות, והרופאים והרופאות לא מבינים שהם פועלים מתוך הדבר הזה. אבל אם לוקח 11 שנים להבחן מחלה שהיא אחת הנפוצות ביותר בעולם הגניקולוגיה, ואחת הנפוצות ביותר אצל נשים, אי אפשר להאשים את זה רק במורכב להבחן את זה. אפשר להאשים את זה לרוב הנשים האלה לא מקשיבים. לרוב הנשים האלה לא לוקחים אותם ברצינות. ואת רוב הנשים האלה מאבחנים עם הפרעות נפשיות כאלה ואחרות. את הדברים האלה...
כלומר...
הוכחנו בסקר.
אישה מגיעה, אומרת, מאוד מאוד כואב לי, אני לא יכולה לזוז בימים של וסת או ביוץ, ומה? שולחים אותה לפסיכולוג,
אז מעל 50% ציינו שיחסו את התסמינים שלהם לגורמים נפשיים.
חרדה, כאלה.
מחרדה לחיצוצים.
נשים היסטריות.
כן, כן. זה היסטריה, יש איזשהו מאמר ממש מעניין שממש סוקר את ההיסטוריה של אנדומטריוזיס, ורואה איך בהרבה מאוד מקרים מה שחשבו שהיה היסטריה, היה בעצם אנדומטריוזיס. הרבה פעמים זה היה אותם נשים שכאב להם נורא. המערכת לא התייחסה לזה באופן איזה ככה מעמיק, ופשוט הבחנו אותם עם איזושהי הבחנה נפשית כזו או אחרת, אז פעם היו מאשפזים בכפייה באיזה בית משוגעים, וחוקרים אותם מול הרבה מאוד רופאים, והיום פשוט אומרים להם, לכי ותקחי ציפרלקס, או בכלל, הרבה מאוד דברים שקשורים לאורח חיים שלך, יש לנו נשים שכמובן נאמר להם לרזות, אבל יש לנו גם נשים שנאמר להם לעשות יותר מין ופחות מין, ולהחליף בן זוג, ולשתות יותר מים, ולהחליף עבודה, ו... הכל חוץ מלהקשיב לתסמינים שבאמת כל, כפי שאמרת על אלון השר, כל אישה עם אנדומטריוזיס מזהה מקילומטרים אישה אחרת עם אנדומטריוזיס. התסמינים לא כל כך מורכבים. באמת, זה די קל להבין באיזשהו שלב, ובכל זאת, אני אפילו שמעתי על רופאי נשים שלא מכירים את המחלה.
מעבר להבחנה קלינית, זאת אומרת שמבוססת על הסימפטום,
כן.
יש בדיקות ספציפיות שמאשררות את זה, זאת אומרת, יש דרך, מה זה ביולוגית או דיאגנוסטית להגיד בוודאות, או שזה הבחנה קלינית?
אז אנדומטריוזיס מחולק לכמה סוגים. בסוג השטחי, זה הבחנה קלינית עד שעושים ניתוח, ובניתוח עושים הבחנה היסטולוגית. ובאנדו שחלתי ועמוק, אפשר לזהות את זה לרוב כבר ב-MRI או באולטרסאונד.
Okay.
והיום בעצם יש בדיקה חדשה בשוק, שהיא על בסיס מיקרו-RNA, בדיקת רוק, שממש הגיעה לארץ לפני איזה שנה, והיא ההתפתחות הכי גדולה ב... טיפול וחקר אנדומטריוזיס ב-50 שנה האחרונות בערך, אבל היא עדיין מאוד מאוד יקרה. אז היא לא זמינה ככה בשוק, אבל ברגע שהיא תיכנס ככה בעולם לאיזשהו מחיר יותר נגיש, אז היא תהיה גיים צ'יינג'ר רציני. כי היום, עד שאת עושה ניתוח, אז הרבה אומרים, אין לך, אבל לצערי, ואני מכירה באמת ממקור אישי, יש לי הרבה חברים שהם מומחי אנדו, ואני מדברת איתם, אנחנו שומעות על רופאים, שאפילו אם הם רואים בעיניים שלהם, שיש מוקדי אנדומטריוזיס בגוף, הם עדיין חושבים שמדובר במחלה של נשים היסטריות שמגזימות. זאת אומרת,
וואו.
אפשר להחזיק בעמדה הזאת, לא משנה מה רואים.
זאת אומרת, הביולוגיה לא משנה להם, כאילו, ההיסטולוגיה לא משנה להם.
נכון, והרבה פעמים גם כשכבר עברת ניתוח, והרבה נשים נורא מחכות לניתוח, בערך המחלה היחידה שאת יוצאת מהניתוח, ואת מצאו משהו, תגידו לי שמצאו משהו, כי את כל כך הרבה שנים אומרים לך שאת מגזימה והיסטרית, ואת רוצה לדעת למה כואב לך, את רוצה לדעת גם שמשהו יוכל לעזור לזה.
רוצה גם לדעת שאת אומרת את האמת, וכל אלה שאומרים לך שאת מדברת שטויות.
לא, בעיקר שמאמינים לך, היא יודעת שהיא אומרת את האמת.
לא, שזה לא משהו, אתה יודע, שאת לא מדמיינת את זה.
כן, כן, הרבה נשים איבדו אמון בסיסי בגוף ובה בנוף, כי אחרי כל כך הרבה שנים כאלה. וגם את אומרת, אולי סוף סוף משהו יעזור לי, כי הרבה מאיתנו סובלות סבל עצום במשך שנים, לי משהו שיעזור. אבל שכחתי למה התחלתי לספר את הסיפור הזה.
לא, אני מנסה לחשוב.
היה לי איזה פואנטה.
רציתי לשאול, כאילו, איך הגעת לרגע הזה, שאני שואל אותך למה את, לא מהמקום שאני מזלזל בזה, אלא מהמקום להבין, כאילו למה החלטת לקום ולהגיד, אוקיי, זה משהו פה צריך להשתנות, ואני זאת שהולכת לשנות.
אני אפילו רוצה להוסיף על זה.
לא, במובן למה את, לא...
כך יצא.
בעיניים שלי, עמותת אנדומטריוזיס בישראל, והקהילה של אנשים שנוצרה עוד לפניה, היא ממש יכולה להוות כסטאדי קייס לאיך, לנושא של העצמת מטופלות במקרה הזה, יש פה עוד כמה עמותות שעושות את זה, אבל לא הרבה. אפשר כאילו להגיד שזה, שכל עמותה בישראל...
מאוד מזכיר לי כאילו מה שעבר על, באופן אחר קצת, כי כן האמינו, מה שעבר על סרטן השד לפני...
נכון.
50 שנה. זאת אומרת, בסוף שנות ה-70, שבעצם זה הפך להיות משהו שמבינים שהוא אמיתי וקורה, ויש בין המחלות האלה איזשהו קשר, במובן הזה, שהן...
כן, אבל קצת סרטן השד קצת יותר קל לו, סליחה על זה.
לא, היום יותר קל.
לא, גם אז...
50 שנה אחורה, לא יותר קל.
אני חייבת לומר שיש חוקרת מפורסמת של אנדומטריוזיס, שנקראת לינדה גריפית. היא חלתה בסרטן השד, נראה לי שהייתה בת איזה 40-50, היום היא יותר מבוגרת, והיא אמרה, סרטן השד, it's like a walk in the park, comparing to endometriosis. לא בגלל... הסבל, אלא בגלל כל המעטפת של האמון, של הזכויות, של ההכרה הציבורית.
אבל הוא לא היה שם, זה מה שאני רוצה להגיד.
נכון, אבל הוא עדיין היה...
אני מניחה שלפני 50 שנה, באמת לא.
אני לא יודעת בדיוק מה זה, אבל אני יכולה לומר שבסוף הוא בעולמות האונקולוגיה, אז היה לו הפריצת דרך שלו הייתה טיפה יותר קלה. בסוף אתה רואה גוש וצריך להוציא אותו.
הפריצת דרך שלו במובן, אני מסתכל על זה במובן של המודעות, של ההכנה, של הדבר הזה. זה מזכיר לי את זה, לא במקום
של החשיבות.
או זה, אלא כתהליך. ולכן אני שואל, כאילו, קמת בבוקר ואמרת מה?
אז זה היה תהליך מאוד מאוד הדרגתי, שממש, אני בן אדם מאוד אינטואיטיבי. לא היה שום רגע שקמתי ואמרתי, אני הולכת להוביל שינוי, אני אעשה, ממש לא. התגלגלתי, בעצם הובחנתי בגיל 26, וסבלתי בשנתיים הראשונות מכאבים, יום-יום, זאת אומרת, החיים שלי באמת התהפכו על פיים, לא יכלתי לעשות כלום. אחרי שנה של המצב הזה, כולל ניתוח, עזבתי את העבודה. והחלטתי כזה, מין לצאת לאיזשהו מסע ריפוי, לנסות ככה לעבור לצפון, למצוא קצת שקט. כולם אומרים, זה הסטרס, זה סטרס, אולי כאילו אם אני אעשה משהו, אז זה יעזור. ואני באמת גם מבינה, מאמינה, סליחה, בעולם האלטרנטיבי והרפואה משלימה, אז ניסיתי, ובעצם נוצר איזה וקום בחיים שלי שלא עבדתי. הייתי עובדת סוציאלית, לא עבדתי, ובדיוק באמת באיזשהו דרך קוסמי כזאת, נהייתי המנהלת של הקהילת חולות, בדיוק כשעברתי לצפון. זאת קהילה שהייתי בה במשך שנה, אולי שנה ויותר, כמטופלת, כמו כל אחת אחרת, והיא הצילה את חיי, באמת. זאת אומרת, אני ככה ממש תמיד מספרת שזה היה המקום ששמר על שפיותי, המקום ממנו שאהבתי את כל המידע שהייתי צריכה, המקום בו הרגשתי לא לבד, לא משוגעת, הרגשתי מובנת, הרגשתי מוכלת, וממש במקרה נהייתי המנהלת, ולקחתי את זה בכל הכוח, כי... כי לא היה לי משהו אחר לעשות, וכי גם היה לי נורא כיף, ואני כבר שנים מאוד אוהבת את העולם של... אני לא יודעת אפילו מי הקימה.
את
הקבוצה, אני לא יודעת, זה היה ב-2010, אני נהייתי מנהלת ב-2015.
וכמה חברות אז היו?
כשאני הצטרפתי היינו 300, כשנהייתי מנהלת לדעתי היינו 800-900, היום אנחנו 14,000.
טענה.
אז ניהלתי את הקהילה במשך 7 שנים. התחלה לבד, ואז צמח, וכבר היה לנו צוות, ואז הקמנו את העמותה, וזה היה חלק. אבל הדבר הראשון בעצם שהוביל אותי למה שעשיתי, היה לנהל את הקהילה. זה נתן לי, א', את האפשרות למצוא משמעות בתוך הסבל שלי, וזה היה לי מאוד מאוד משמעותי, ומאז ומתמיד אהבתי לכתוב, ככה לבטא את הרגשות שלי, להנגיש ידע, ולאורך התקופה הזאת שגרתי בצפון, שמתי לב שאני נהייתי איזשהו מאגר מידע מעלך על המחלה, כי הייתי די אובססיבית למצוא משהו שיוכל לעזור לי. הייתי בסבל עצום, קראתי המון, יש לי אנגלית שפת, אז ככה קראתי גם הרבה דברים באנגלית שלא כל כך היו עדיין במודעות בארץ, וקראתי המון סיפורים של חולות, והכל התחיל להתגבש לי לאיזושהי הבנה שיש פה איזשהו חלל שצריך למלא, שהייתה עמותה בעבר, היא כבר לא פעלה, וגם הם לא הנגישו את כל המידע שבעיניי החשוב, אבל זה היה איזשהו שילוב של באמת המון מידע, ואני חושבת שהדבר הכי חשוב זה, התגבש בתוכי איזשהו כעס, שהוא כעס לא רק של מה שאני עברתי, כי אני באופן יחסי לא עברתי את דרך החתחתים של הגזלייטינג וחוסר האמון, כאילו פשוט לא הלכתי לרופאים, אבל קראתי המון סיפורים של נשים שעברו את זה.
מתוך התפקיד שלך בתור מנהלת הקהילה.
כן, קראתי אלפי סיפורים, וראיתי, חשכו עיניי כל יום מחדש, בנשים שפשוט מגלגלים אותם מכל המדרגות, שמזלזלים בהם, שאלימים כלפיהם בתוך המערכת אפילו, אם זה מילולית, ואם זה פיזית, ואם זה מינית. ראיתי סיפורים שפשוט הרתיחו אותי, ואז באמת ככה זה התגלגל, בניתי אתר שהיה בעצם אז האתר הכי גדול על אנדו בארץ, שזה התחיל מפרויקט אישי שלי של למצוא משהו לעשות עם עצמי, תוך כדי האבטלה והחיפוש פתרון.
כלומר, לא יצאת פתרון. לדרך מתוך מחשבה.
ממש לא.
אני, ניצן, העובדת סוציאלית, אשנה את מצבן של חולות האנדו בישראל.
אבל את שומעת, אני שומע בסיפור שלך משהו שאני שומע אצל הרבה מאוד אנשים, שהופכים להיות אקטיביסטים בהקשר של המחלה שלהם. זה א', כעס על המערכת,
כן.
ובאיזושהי נקודה להתחיל לקרוא, להתחיל ללמוד כאילו רגע כן. על מה קורה. בדרך, שלב ראשון זה דרך קהילה, אבל אחר כך הרחבת את זה, ובעצם הפכת להיות מוקד ידע. זאת אומרת, את סוג של patient expert, כבר די כן. מהר.
אז זה היה הדבר הראשון בעצם שהייתי, אני חושבת.
של העצמת מטופלים, כי ברגע שקראת וקיבלת המון כוח מהידע שצברת, יכולת לעשות עם זה משהו.
כן.
עשית, ברוך השם, אלוהים שמור, כאילו, אני ראיתי את זה מהצד, אני הבאתי את זה מהצד, אני כאילו מסתכל על זה, מסתכל על זה חצי בעיניים של חוקר, כי אני לא מכיר את החוויה באופן אישי, וגם אני לא נכנס לקבוצות כאלה שבהם ג'נדריאלית אני לא רלוונטי.
רוב הסיכויים שגם לא יאשרו אותך.
לא היינו מאשרות אותך אם היית מנסה.
אם כי, את יודעת, יש קהילות שהקמתי למטופלים, ואני לא מטופל, אני נשאר בפנים כצופה פסיבי, אבל אני נמצא בפנים. לא מטופל במחלה הספציפית.
כן.
אז זה נורא מעניין לשמוע אותך מספרת, ואני כאילו מגלגל בראש סיפורים של עוד אנשים שעשו מהלכים דומים, נכון. אם כלפי עצמם בלבד, ואם כאחר כך כאקטיביסטים בשם קהילה שלמה.
אני חושבת שאצלי גם השיפט היה, אני לא תפסתי את עצמי כאקטיביסטית, ובאופן כללי הייתי עובד סוציאלית אמנם, אבל הייתי בראש פרטני, ותמיד ידעתי שאני לוחמת צדק, אבל אף פעם לא היו לי שום שאיפות להיות איזה משהו, להוביל איזה תנועה, לעשות איזה שינוי גדול, ובאיזשהו שלב, באותה חצי שנה הזאת שגרתי בצפון, והייתי במצב רפואי על הפנים, וניהלתי את הקהילה, אז התגלגלתי באיזושהי סיטואציה למועצה לבריאות האישה. חברה ניסתה לקבוע שם דיון על אנדו, והיא לא הייתה בארץ, והם הודיעו לה כזה ברגע האחרון, ואני הגעתי. ואני זוכרת שממש התכוננתי וכתבתי המון, גם אספתי מידע מתוך הקהילה וגם כתבתי על הסיפור שלי. וזה היה מבחינתי הרגע של השינוי, שהבנתי איזה כוח יש לדבר הזה. זאת אומרת, ראיתי איך
מה אני... מה זה לדבר הזה? לקהילה?
להשמיע הכל. להשמיע הכל, אבל כל שהוא מבוסס, שיש בו מספרים ונתונים והסתמכות על קהילה רחבה, ויש בו סיפור אישי, ויש בו, היה שם איזה משהו שאני ממש זוכרת את ה... 20-30 אנשים שהיו בחדר עוצרים בדממה ומקשיבים לי במשך כמה דקות, ופשוט, ואת רואה משהו משתנה להם בפנים, ואת רואה שהם מתחילים להבין בטיפה, וזה היה אחרי מצגת שלמה על אנדו, אבל, כאילו של רופא, אבל הם לא היו רגילים לשמוע מטופלת מדברת. זה לא קרה. זה לא קרה להם לגבי אנדומטריוזיס.
חשובות כולם של המטופלים?
כן, כאילו בסיסי. הם פשוט לא היה לנו שום מקום להשמיע קול. ואני ממש זוכרת שיצאתי משם בתחושה שלקול שלי יש כוח. וזה היה דבר נורא נורא מעצים. וגם כל הזמן זה היה באיזשהו הדהוד מול הקהילה. כל דבר כזה שעשיתי, כתבתי בקהילה, אספתי מהם ידע, כתבתי אחר כך את הנאום הזה, פרסמתי בתוך הזה, הכנתי מצגת, פרסמתי אותה בתוך הקבוצה. כאילו היה איזה מקום של להתחיל לעודד גם אותן, להיות חלק מהדבר הזה.
פידבק כזה. כן. רק מעצים עוד ועוד את הדבר.
כן, הם היו חלק מזה באיזשהו אופן, ולאט לאט הן התחילו גם.
בדיוק. הסיפור של החשיבות בעיניי של הקהילה ושל העמותה, זה שבסוף זה לא ניצן והיום איה מובילות את זה לבד, אלא יש מאחוריהן באמת קבוצה מטורפת של נשים, שעשתה שינוי יחד איתן.
לגמרי.
לא רק בדחיפה בגב, אלא...
לא היינו יכולות לעשות את זה, בלי בעצם ההתעוררות הזאת. אני חושבת שההתעוררות הייתה קשורה קשר הדוק לעובדה שזה מחלה נשית, ומאוד מאוד, מבחינתי אנחנו חלק מהתנועה הפמיניסטית. ככה אני תפסתי את זה, וככה אני הובלתי
אני
את השינוי שכן, הזה.
אני כל הזמן חושב על הפרק שלנו, אנחנו נכון. אולי נרפרר עליו. על הפרק של הספר של נשים לגופן, שהוא כאילו
כן.
נקודת יסוד, אפרופו בגלל זה חזרתי אחורה, נקודת יסוד.
זה היה הפרק הזה. הראשון שלנו, לא?
לא, אחד,
אחד הראשונים.
אחד הפרקים הראשונים, זה ספר שכאילו נכתב על ידי נשים בדיוק בגלל התחושה הזאת באופן כללי.
הספר כאילו, בישראל או הספר...
המקורי. בשנת 99. שנשים בעצם הבינו באופן יותר עמוק, שהן מופלות, או יותר נכון, החליטו לעשות משהו בעניין הזה, ולשנות איזושהי גישה לגבי הדבר הזה.
כן.
אני רוצה לשאול שני דברים. אחד, באיזה נקודה, כי דיברת עכשיו במועצה הבריאות נשים, באיזה נקודה הממסד הרפואי שם לב ומתחיל להקשיב לכם? כי אני יודע שבאיזשהו שעה והפכתם, היו שיתופי פעולה, וכאילו הממסד התחיל לשתף אתכם פעולה. ושתיים, עד כמה השינוי במבנה הסוציולוגי של מקצוע הגניקולוגיה, שהפך להיות יותר נשי, סייע בידייך, או סייע בידי זה שהממסד בעצם התחיל להכיר בכם קצת יותר, ולהתייחס יותר לדבר הזה.
האמת שלא, זה לא ממש הורגש בתחום האנדומטריוזיס, כל המומחים היום, כל מנהלי המרכזי האנדומטריוזיס, זה עדיין גברים, וזה גברים ברובם נפלאים, שפשוט פועלים איתנו בשיתוף פעולה מלא די מההתחלה, אני חושבת שמה שעשה את השינוי זה באמת כניסה של יותר ויותר אנשים טובים, לא נשים בהכרח, לתוך העולם הזה, יחד עם איזושהי התעוררות כללית של עולם הרפואה המגדרית, נגיד קרן בריאה וכל מיני דברים שקרו בו זמנית, אבל אני חושבת שבאמת הדבר העיקרי שעשה את השינוי זה שפשוט הפכנו להיות קהילה אפילו לוחמנית לעתים, שאי אפשר להתעלם ממנה, זאת אומרת, הכמויות מדברות בעד עצמם, אחת מ-10 נשים זה הרבה, כמובן שלא כולן אצלנו ופועלות, אבל זאת אומרת, הצבענו ברגליים, התחלנו להשמיע את כולנו לגבי דברים שמפריעים לנו אולי בתוך המערכת, התחלנו ללכת פחות לרופאים שמתייחסים אלינו, לא טוב ויותר לרופאים שמכבדים אותנו ועונים על השאלות שלנו. אני זוכרת שדוקטור אורי דיור, הוא המנהל מרכז אנדומטריוזיס בהדסה, הוא היה בפלושיפ באוסטרליה, והוא שלח לי מייל, והוא אמר לי, אני חוזר לארץ, ואני הולך להקים מרכז אנדומטריוזיס בהדסה, ואני אשמח לדבר איתך, ולשמוע ממך מה אתם צריכות.
וואו.
זה היה הפעם הראשונה שזה קרה ככה, עד היום אנחנו חברים טובים, זה כל כך ריגש אותי, ועשינו איזה שעה של מפגש, שהוא פשוט הקשיב, הוא פשוט רצה לדעת מה אנחנו צריכות, כמה פשוט וכמה לצערנו לא מאוד שכיח.
ממש לא יפה. ומה יצא מזה, נגיד, מה יש בהדסה שאת יכולה לשים עליו את האצבע, שברור לך שזה בא מתוך השיח המשותף הזה?
אני פשוט, א', חושבת שזה לא שהם מציעים בהכרח משהו אחר, יש גם מגבלות תקציביות. הוא שאל באמת על העניין של רפואה משלימה, על הצרכים הרגשיים, אבל בראש ובראשונה יש שם צוות טוב, קשוב, אמפתי, והם עבדו כל הזמן בשיתוף פעולה מלא איתנו, לדוגמה, היה איזשהו שלב שדוקטור דיור ארגן כנס אנדומטריוזיס רפואי לחלוטין לרופאים, והוא ביקש ממני להרצות. זאת הייתה הפעם הראשונה.
מאוד לא מובן.
כן, זה היה אחד הדברים המפחידים שעשיתי בחיים שלי. כל הקהל, בעיקר רופאים גברים, ואני דיברתי, להרצאה קראו מה אנחנו המטופלות צריכות ממכם הרופאים. ודיברתי שם, דיברתי שם על בדיקות כואבות, על פגיעות מיניות, על רפואה מודעת טראומה, על התחושות שיש לנו בתוך המערכת, וזה היה קשה מאוד ומפחיד. הם היו קצת בשוק, הרופאים, אני מודה, אבל שנה...
מה היו התגובות?
אז הרבה תגובות היו מאוד חיוביות, אבל הגיעו, כאילו, אני לא יודעת אם אני יכולה...
אל תגידי בשמות.
לא, כי יש איזשהו רופא שכאילו ידוע היום שהוא פגע מינית. זה כבר יצא חוץ על התקשורת, ואני זוכרת שהוא בא ולחץ לי את היד בחום, ואמר כל הכבוד, אז לא את הכל אני לוקחת. זאת אומרת, זה בערבון מוגבל, אבל אני זוכרת את שוב, את התחושה הזאת של, הם עכשיו יושבים ומקשיבים, וגם אם זה מעצבן אותם, וגם אם מישהו אמר מהקהל, והוא אמר, סיפרו לי אחר כך חברות, מי זאת הפמיניסטית הזאת שבה, מה זה קשור? זה נשאר איתם, ועשיתי את ההרצאה הזאת שוב מאז כמה פעמים, שנה אחרי זה עשיתי אותה בכנס שנקרא רפואת נשים בגובה העיניים, גם בהדסה, ואז זה היה הדבר הכי רגיל בעולם. כל ההרצאות שם היו על רפואה מודעת טראומה, על פמיניזם ומגדר, וכאילו רק שנה אחר כך, אני חושבת שבעצם זה גם שהוא אמר, אני רוצה אותך כאן, הקול שלך חשוב. הוא עשה מודלינג מטורף להרבה מאוד רופאים אחרים, והיום בכמעט כל כנס רפואי, יש קולות של, לפחות בהקשר של אנדומטריוזיס. כן, באתי להגיד.
אני מאוד מסייגת.
באנדומטריוזיס, אנחנו לא נותנות, אין, זה לא נותנות לזה, כאילו לעבור בשתיקה אם לא משלבים אותנו, שום דבר עלינו בלעדינו, זה צריך להיות בייסיק.
אז אני רוצה באמת להחזיר אותך למקום הזה, כי אמרת קודם, אנחנו נלחמנו. נלחמנו בשביל שישמעו אותנו, נלחמנו בשביל לשנות. בואי רגע תחזרי, מה זה נלחמנו? הרי נלחמנו לא היה רק ניצן. את התחלת את המהלך הזה, אבל בסופו של דבר, יש קבוצה מאוד מאוד גדולה של נשים שפותחות את הדבר הזה, שהוא מאוד אישי, והוא מאוד נשי, ופותחות אותו באופן שאותי כל פעם מפתיע מחדש, עד כמה השיח באמת באמת שם, ועד כמה הן מוכנות להילחם. אני רוצה להבין איך זה קרה, כלומר, מה היה בתוך הקהילה הזו שגרם להן לצאת החוצה? האם זה היה כעס עד כדי כך גדול? האם זה היה כאב עד כדי כך גדול? האם עשיתן איזה שהן פעולות מודעות כדי לעזור לחברות הקהילה, להפסיק להתבייש ולהתחיל להילחם?
וואו, זה המון המון דברים. אני מנסה רגע לחשוב מאיפה להתחיל. אני חושבת שדבר ראשון, הקהילה מבחינתנו, מבחינתי באותם שנים, הייתה קודש. השקעתי מאמצים אדירים, אני גם באה מעולם העבודה הסוציאלית, אז סודיות, אינטימיות, מרחב בטוח, אמפתיה, בלי האשמת הקורבן. כאילו קודם כל שהתנאים הבסיסיים יהיו כאלה, שאת מקבלת תוקף, שאת יודעת שאת במקום בטוח. ולהרבה מאיתנו זה היה המקום הבטוח הראשון שאת יכולה לדבר על מה שקורה לך, ושאנשים פשוט יאמינו לך ויואבו אותך. ויגידו לך שזה לא אשמתך שעד היום אף אחד לא ספר אותך, וזה לא אשמתך שהם ניצו לך לקחת ציפרלקס, או שהרופא צחק עלייך או העליב אותך. זאת אומרת, היה איזשהו שיפט כזה, אני קוראת לזה באמת האישיו הפוליטי, לא אני קוראת לזה, העולם הפמיניסטי קורא לזה ככה, אבל אני תמיד מדברת על זה בהרצאות שלי, שכאילו אני משתדלת לזכור ולהזכיר כשאני נכנסת לחדר הרופא, שאני חלק מקונטקסט חברתי ארוך שנים מאוד, ולכן כשאני חווה משהו לא קשור אליי בפרט, הוא הרבה יותר רחב, וזה נותן תחושה של כוח, זה נותן תחושה של קצת שליטה, של זה לא אני היסטרית, זה לא אני מגזימה, זה לא שאני עושה פה בעיות, אלא יש פה איזשהם דעות קדומות שמופנות כלפיי כעוד איזו אישה שכאובה, ואני יכולה להשמיע קול בחזרה, כי אני מודעת, המודעות הזאת לאישיו הפוליטי הזה, היא נתנה להמון נשים את האמון בעצמם בחזרה, את התחושה שאני לא קונה יותר את השטויות האלה שאומרים לי, אני אלחם על זה שאתה רגע, או את, חייבת לומר, זה ממש לא רק גברים רופאים, אני אלחם על זה שתקשיבו לי, אני יודעת שאני לא הבעיה.
כלומר, את אומרת, מאוצה תחושה אישית של הכוח שלי, שאני צודקת, שאני יודעת מה נכון לי, מול אותו רופא, רופא פרטיים, צמחה אותה תנועה?
זה מההבנה שיש פה משהו מערכתי, מקולקל ורקוב, שהוא לא פרטני, הוא לא האשמה של אישה ספציפית.
אפרופו, הוא גם לא האשמה של מטפל ספציפית.
ממש לא, לגמרי לא.
יש פה איזה מין מערכת שמתחזקת את עצמה,
כן.
מערכת מוסכמות שמתחזקת את עצמה בשני הצדדים, ובעצם מה שעשית זה חשפת אותה. וברגע שחשפת אותה, פתאום אנשים הסתכלו ואמרו, וואי, הרבה דברים מקולקלים פה. אני מניח בשני הצדדים.
כן.
הסיפה הזאת היא ההוצאה לאור של הקלקול המערכתי שמתבטא מהמפגש הבודד, שהוא מאוד מקולקל, עד מה שדיברת, חוסר בזכויות, היא הכרה במחלה הזאת במובנים סוציאליים, בכל ההקשרים היותר רחבים שהיא נותנת.
אני מבינה היום שזה בעצם, זה חלק מטיפול פמיניסטי. היום כשעושים עבודה סוציאלית פמיניסטית, לדוגמה, מדברים על ההקשר בין מה שאת חובה בחיים הפרטיים שלך, למנגנוני כוח, לדיכוי, זה בסך הכל מה שעשיתי אולי בלי לשים לב, אני ואחר כך חברותיי, ואני חושבת שלאט לאט עלו עוד ועוד קולות כאלה של נשים ש... זה היה לא רק אני לא מוכנה יותר לקנות את השקר הזה שאני בעייתית מגזימה מפונקת, אלא אני לא צריכה יותר לקנות את זה שאני אמורה לשתוק עכשיו ולסבול בלי שאף אחד ידע, רק יש לי מחלה שקשורה לווסת. כאילו כל ללכת במשרד עם טמפון מוכבה לך בתוך היד, כי לא מדברים על וסת, אז עברנו, ויכול להיות שזה גם עם מודלינג, כי אני הרבה עשיתי את זה, אבל אני כמובן לא היחידה, שפשוט, כתבנו מלא על זה בסושל, מלא, כאילו...
חושבת שלסושל באופן כללי היה התפקיד, כי כאילו בסוף אמרת שהקהילה התחילה לפנייך, שגם הייתה עמותת חולות שהייתה לפנייך ודעכה, את חושבת לאלמנט הזה של סושל מדיה, לא רק בתוך הקהילה, אלא גם חוצה לה, שהוצאתם את זה הרי גם החוצה, כמו שאמרתי שאני נחשפתי לזה, היה לזה תפקיד, נקרא לזה בנרמול של הדבר הזה, של זה לא הבעיה שלכן, זו בעיה רפואית, זה לא בראש שלכן, כל הדבר הזה?
ללא ספק. בראש ובראשונה זה עזר לאלפי נשים לקבל הבחנה. אלפים, אם לא יותר. זאת אומרת, תחשוב שכשאנחנו עשינו את הסקר, גילינו שבערך 40% או 50% קיבלו את או שמעו לראשונה על המחלה לא מגורם רפואי. אלא מהסושל, או מאיזה חיפוש בגוגל, או מאיזה משהו של העמותה שקפץ להם. אז הדבר הזה עשה אפקט אדיר, שכאילו כל סיפור כזה, הוא יוצר אדוות מטורפות. בכל אחת כזאת, מישהי אחרת מתבחנת בזכותה, ובסוף גם היא מספרת, והרבה ממש אמרו לעצמם, אם אני מקבלת הבחנה, אני הולכת גם לכתוב פוסט, כי הפוסט הזה הציל אותי. ונוצר איזשהו באמת קהילה כזאת שיודעת, כמה סבל היא עברה, ורוצה שאחרות לא יעברו את זה גם. היה המון תחושה של ערבות הדדית, של כזה, אנחנו פה בשביל כולם, לאלונה סער כואב, אנחנו נגיד למה זה, כי אנחנו לא רוצות שהיא עכשיו תחכה 20 שנה, כמו שאנחנו חיכינו, אנחנו גם יודעות את ההשלכות. ובאופן כללי, אני מבחינתי, החוזקה שלי זה באמת הסושל היה, זה הכתיבה, זה הביטוי של הדבר הזה, בעיניי זה חלק עצום מההצלחה שלנו, כי הקהילה היא כולה דיגיטלית, היא הייתה רק בפייסבוק עכשיו, יש לנו גם בעמותה קהילות וואטסאפ, וקהילות אינסטגרם, וקהילות טלגרם, וקהילות גוגל גרופ לחרדיות, אבל הכל מקוון, כי זה גם נשים שמאוד קשה להם לצאת מהבית, מאוד 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 כואב, אז יש משהו, זה היה לנו בול, עכשיו כבר היה פורום תפוז לפני זה, לא בתקופתי, אבל...
אני עוד זוכר פורום.
אז היה פורום טפוז לאנדומטריוזיס, שבאמת ככה היה מאוד משמעותי פעם, אבל זה נשאר בתוך הגדרות האלה של איזשהו פורום קטן, וזה גם לא הפך לתנועה לעשייה, לתנועה פרואקטיבית של אז מה אנחנו עושות עם כל הכאב הזה. ואני חושבת שזה מה שהיה מיוחד בקהילה של החיות אנדומטריוזיס ישראל, שבאמת... גם כל אחת ככה שסיפרה את הסיפור שלה, אז או שהיא פרסמה איזו הקבוצה, או שאני פרסמתי, או מנהלת אחרת, בכזה תרימו לה, הנה תראו עוד אחת יצאה לדרך, ועשתה שירות אדיר עבור כולנו. וזה עושה איזושהי השפעה של הבושה הולכת ונעלמת לאט לאט.
ואז את יכולה לתרגם את זה מעבר במפגש האישי ולהבחנות שהן חשובות. נגיד נוצר... בעקבות זה יש יותר מחקר בארץ.
זהו, אני רציתי להגיד שזו שאלה קשה, כי האם מעבר לכל התנועה שנוצרה, זה גם בא לידי ביטוי ביותר טיפולים, הרי זה חלק מהסיפור של מחלות שקופות. יש פחות טיפולים, פחות אבחון. אני יודעת שבאנדומטריוזיס טיפולים זה לא בדיוק...
זה לא הצד החזק שלנו, מה שנקרא, אבל כן, יש שינוי. תראו, שוב, אני גם רוצה להגיד, אנחנו חלק מאיזה תנועה, זה די מדהים, הדבר הזה קרה בכל העולם במקביל, ההתעוררות הזאת של כאילו קהילות חולות באנדומטריוזיס, וזה התבטא גם בשינוי של התקציב, בהגדלת התקציב ב-NIH בארצות הברית, ויש כמה טיפולים לא הורמונליים עכשיו בקנה, בפיתוח, שזה... עדיין אין לנו כאלה, כאילו עד היום כל דבר היה אצלנו הורמונלי, ולכן זה מאוד מאוד מרגש, או הבדיקת רוק הזאת, זאת אומרת, יש לזה השלכות עולמיות, בארץ אני חושבת, א', זה התבטא ביותר מרכזי אנדומטריוזיס. הדרישה והביקוש וההבחנה, וכמו שלפעמים רופאים אומרים,
טיפול טוב יותר.
אז לא, זה לא טרנד, פשוט אחת מ-10 נשים סוף סוף אולי מקבלת הבחנה, אבל יש צורך.
אבל זה לא רק הבחנה. בסוף כשיש מרכז, זה גם טיפול שהוא הוליסטי יותר, הוא
נכון,
טוב יותר.
נכון, כשזה מרכז איכותי, ובאמת היום גם העלינו מאוד למודעות, וזה שוב, יחד עם הרופאים, לא היינו צריכים לשכנע אותם מאוד, הם יודעים שאין להם הרבה מה להציע. אז הם ישר תמיעו בתוך הרבה מהמרכזים, דיקור סיני, עיסוי רחם, תזונה, אנדו יוגה, כאילו דברים באמת, זה פתיחות מטורפת שלא תמיד קיימת.
בדיוק, שלא מוכרת במסד רפואי סטנדרטי.
כי הם יודעים שאין להם מה להציע, והרבה מהם, רובם, המומחי אנדו היום בארץ, הם אנשים שבאמת בקשר יומיומי גם איתנו כעמותה וגם עם טופלות, והם שומעים והם פתוחים והם מבינים שהדברים עובדים ואין שום סיבה להתנגד לזה. קנאביס רפואי, כאילו כל הדברים האלה הם מאוד בילטין ומאוד מנורמלים בתוך הקהילה, כי הם יודעים שאין הרבה מה להציע. בעקבות אז השיחה שלי במועצה לבריאות האישה, אז הייתה שם את ראש תחום רפואת נשים בצהל. אז היא יצאה משם, שלחה מייל לכל הרופאים הצהליים. עוד לפני שעשינו משהו, לפני שהקבנו עמותה, כבר עלתה מודעות. מאז כבר עשינו את הקשר מטורף בעמותה, ונוצרו שינויים מרחיקי לכת בצבא. עשינו מאבק מול ביטוח לאומי, שגם הרבה ממנו היה מאבק קהילתי, של תספרי את הסיפור שלך, תפרסמי אותו, אנחנו אחר כך נהפוך את זה לגרפיקה, נהדהד את זה, תשתפי את זה. הרבה מהדברים שלנו היו קמפיינים כאלה של מודעות.
במטרה מה? שביטוח לאומי יכיר בזה?
אז המטרה הספציפית עד הייתה שבעצם אנחנו קיבלנו פגישה עם פיגלר, ממש הדבר הראשון שעשינו שפתחנו את העמותה היה ביטוח לאומי, עשינו איתו פגישה, הובטחו לנו כל מיני דברים שחלקם קרו וחלקם לא, והעיקרי שבהם זה היה הכשרה לרופאים של הביטוח הלאומי. זאת אומרת שילמדו מה זה.
לוועדות הרפואיות.
כן, כי הם פנימאים. אין גניקולוגים בוועדות. יש אולי גניקולוג אחד בוועדות של ביטוח לאומי, בכל ישראל. אז הם לא יודעים מה זה אנדומטריוזיס. הם פנימאים, גם גניקולוגים לא בהכרח יודעים. קיצור, הכשרה. וזה נגרר ונגרר ולא קרה ולא קרה. ואז אמרנו, די, מספיק. אז יצאנו באיזשהו קמפיין. והקמפיין הזה גייסנו את הקהילה. ומה קרה בסוף? היו הכשרות, נעשו הכשרות, כאילו אנחנו גם, אני זוכרת שפעם הלכתי לאיזה מפגש של מנהלי עמותות חולים, שרובם היו אנשים יותר מבוגרים, יש משהו מיוחד בזה שזה עמותה של נשים צעירות, אנחנו מאוד מחוברות לסושל, אנחנו מאוד יצירתיות, אנחנו לא מוגבלות לאיזה חשיבה מאוד מסורתית, ואני זוכרת שהייתי קצת מופתעת שם מכזה סוג החשיבה מאוד מאוד צר שהיה, וראיתי שזה הפורטה שלנו כנשים צעירות, מה, אנחנו הקמנו את העמותה כשהיינו בנות 29, 28, באנו מעולם העבודה הסוציאלית, אז היה לנו גם את ה, כאילו גם אני וגם איה, שתנו, הכרנו בתואר, שתנו היה את הידע המסורתי הזה, אבל גם היה הרבה מאוד יצירתיות ופתיחות לנסות כל מיני סוגים של דברים, ולאט לאט באמת גם התווצרה בעמותה, נהיה לנו קהילה של 100 מתנדבות, 100 מתנדבות
אני,
פעילות.
אני נורא מחבר את זה לגם מה שדיברנו על חלס,
נכון.
שזה עמותה של צעירים, כן. שגם התחילה כולה אונליין.
אגב,
אני חושב. וגם ההתעוררות הגלובלית הזאת, היא מחברת כן. אותי חזרה למה שאמרת על הסושל. לדעתי, העובדה שרשתות חברתיות התפשטו בכל העולם, אפשרה בעצם לגמרי. את השחרור הזה, או את ההוצאה מן החושך נכון. אל האור, של איזשהו סבל שאף אחד לא דיבר עליו, או גם אם דיברו עליו, התהודה של הדיבור הייתה הרבה יותר קטנה, כי דיברו עליו עם שני אנשים, שלושה אנשים,
אני אוסיף לזה, נכון.
250 ו-300 ו-5,000.
תחשוב שגם בעצם פעם היית תלויה בהאם איזשהו עורך רוצה לתת לך את ההזדמנות לדבר. עכשיו את כותבת פוסט, הוא נהיה ויראלי, ואכפת לו כי זה כבר נהיה ויראלי. כן. אבל יש לך הרבה יותר כוח בעצם.
אני גם רוצה להוסיף לתוך הדבר הזה את העובדה שצעירים בסופו של דבר גדלו בעולם שבו חוש הצדק שלהם נקרא לו, הוא הרבה יותר מפותח גם בעולם הרפואי. כלומר, אני לא חושבת, זה קרה גם בעמותות של מבוגרים יותר, שלא נגיד שלא, אבל יש משהו בעובדה שהצעירה שמאוד רואה חשיבות לזכויות שלה במקומות אחרים שהם לא עולם הבריאות, שכשנתקלת בזה, את והנשים האחרות בקהילה, שנתקלת בזה פתאום בעולם הבריאות, ונתקלת ברופאים שעשו לך עוול, ברופאים שזלזלו בך, זה עמד לנגד עינייך ולא הסכמת לוותר.
אני לא בטוחה שזה זה, כמו שאני לא הייתי בן אדם כל כך בהכרח, לא הייתי אקטיביסטית לפני זה, כמו שאמרתי.
כן, אבל אמרת, הייתי עם חוש צדק.
הייתי עם חוש צדק, אבל אני חושבת שמה ש...
או כמו שאומרים, דעתנית.
דעתנית, כן. דרמטית.
גיבית, אופנית.
כן, בדיוק. אבל אני חושבת ש... אחד הדברים שכן עושים את ה... כאילו, אולי לחדד את זה בעיניי, זה, ה... זה גם נקודתי אני, האופי שלי, אבל זה גם הדור הזה, שלא מתייחס לסמכות בצורה בדיוק, כל כך זה רצינית. בדיוק זה. כאילו, סליחה, אתם לא נותנים לנו את המענה שמגיע לנו, אנחנו נשנה את זה. אתם נותני השירות שלנו, לא לאפר.
אבל זה משהו שהוא יוצא דופן, כי כשאת מסתכלת על עולם הרפואה, בעולם הבריאות
כן.
אחורה, זה בדיוק הפוך. הרי נכון. סמכות בעולם הבריאות... כל הזמן אומרים,
זה מה שמעצבן אותם נורא.
היה אלוהים, אין פה זה. וזה גם, אני חושבת, שינוי שלא היה יכול לקרות לפני 50 שנה, או לפני 20 שנה אפילו. הוא היה צריך את הדור הזה כדי להוציא אותו לפועל.
אני חושב שזה גם דור, ואני לא אבטר לכם, זה נורא נורא מבוסס טכנולוגיה. אני חושב שאותו דבר, תורידי את הדבר הזה, גם היכולת להתחבר, כי בעצם ה... למרות שזה פייסבוק וזה כאילו מזוהה, זה עדיין מזוהה כזה עם מרחק. אז יש קצת פחות בושה. זה לא אותו דבר כמו לבוא לפגוש מישהו בחדר ולספר לו, לבוא לפגוש
אפילו מישהו... אפילו פיזית לבוא לפגוש מישהו, זה מסובך, בוודאי.
אז אני אומר, זה האפשרות הזאת והיכולת לשאוב כוח מכל כך הרבה אנשים שאתה בעצם לא מכיר, או את לא מכירה, נותן איזשהו כלי או כוח נורא חזק שלא היה שם קודם,
נכון.
בעמותה הקודמת, כי כאילו... את שומעת את הסיפור שהייתה עמותה, שהיו דברים, שנעשו דברים, הם לא הגיעו למקום הזה. זה יכול להיות קשור גם למי האנשים שלקחו את זה על
עצמם. לא, זה גם היה באמת קשור להמון דברים אחרים, כמובן.
לא, אבל אורי ואני, אני חושבת, רואים את זה רוחבית גם.
יש גם את הבמה הזאת שפתאום דברים קורים.
נכון.
את רואה את זה גם, את רואה את זה גם בעוד מחלות אחרות,
כן.
שפתאום מקבלות התייחסות, כי פתאום אנשים מגלים, א', שהם לא לבד, אז זה מנרמל להם שהם לא משוגעים, הם לא מוזרים. רואים את זה הרבה מאוד במחלות נדירות. שם הבעיה היא לא הבושה, היא בעצם הנדירות כן. של הדבר הזה, ובעצם כשאנשים נפגשים ביחד, פתאום מבינים שהם, באמת יש להם משהו אמיתי, הם לא
שיש להם כוח.
וכאלה, וזה אותו דבר, גם פה זו הסטיגמה והבושה, שם זה הנדירות וזה, אבל התתי ההתגברות הזאת, והיכולת לשאוב כוח, דרך כלים דיגיטליים היא מאוד מאוד משמעותית נשמע לי בסיפור, כאילו אני שומע את זה אצלך גם.
אני חושבת אבל שזה יותר, זאת אומרת זה לא רק עניין הקהילתיות, כי כמו שאמרתי פורומים יש כבר מעל עשור.
כאילו, אני חושב שאת יודעת באופן אינטואיטיבי לתעל את הכוח הזה.
גם, כאילו תודה, אבל גם אולי, אבל גם באמת אני חושבת שזה המקום שמאפשר את ההדהוד החוצה. זאת אומרת, זה לא, אני לא רק... כשאת כותבת בפורום בתפוז, אין לך דרך עכשיו להגיע לדף הבית של תפוז, ושכל משתמשי תפוז יקראו על המחלה שלך שאת מדברת עליה בפורום הזה. אבל בפייסבוק זה מאוד קל באיזשהו מקום, או באינסטגרם, לכתוב איזשהו משהו עם איזושהי תמונה, ולהגיע לתפוצה, היו לנו פוסטים מטורפים, ואז גם אני פתחתי מה שהיום הדף של העמותה, פתחתי אותו בהתחלה אנדומטריוס ישראל, עוד לא היה ארגון רשמי, ובאיזשהו שלב פרסמתי פוסט שנקרא, פינה שנקראת שישי אישי. ומאז, במשך 3-4 שנים, כל שבוע אנחנו מפרסמות סיפור אישי. כל שבוע, ויש מספיק. והדברים האלה, באיזשהו שלב, נשים התחילו לפנות אלינו, אני רוצה גם לספר את הסיפור שלי. זאת אומרת, נתנו במה כדי שדווקא לא הקהילה תשמע, אלא אנשים מבחוץ, כל אלה שלא מבינים. ואז זה נהיה סמל סטטוס כיפי. הגעתי לשישי אישי, במקום איזה פדיחה, איזה בושה. כאילו זה כבר באמת לא שם.
מדהים.
מהמם.
ותגידי, כמה, דיברת על זה שזה קרה בכל העולם, כמה היה לכם חיבור בינלאומי? כאילו כמה הדברים שנעשו בעולם השפיעו עליכם וההפר?
אז יש ארגון גג של עמותות אנדומטריוזיס שאנחנו בקשר איתו, אבל לצערי אני חושבת, וגם ניסיתי קצת בעבר לקדם את זה, אני חושבת שיש משהו מאוד מפוספס בחיבור הבינלאומי הזה, הוא לא מספיק... אין מספיק למידה הדדית ויזמות הדדית, אבל אני יכולה להגיד לדוגמה שהדוח שלנו, של, סליחה, שמבוסס על סקר האנדו הגדול, הוא לחלוטין בהשראת העמותה הבריטית, שמוציאה כל שנה דוח כבר הרבה מאוד שנים. או התוכנית שלנו במערכת החינוך, התחילה בהשראת העמותה הניו זילנדית, שעושה תוכניות חינוכיות כאילו מאז שנות ה-90 בערך, או איזה משהו מטורף כזה. אז כן, למדנו קצת, וגם... יש לי הרבה חברות מעולם המחלות השקופות, ככה אנחנו בעצמנו נהיינו קצת קואליציה לא רשמית, ולמדנו המון גם אחת מהשנייה.
מה לעוד מחלות שקופות?
וולבודניה וסטיבוליטיס, אלרס דנלוס, היפרמזיס, כל המשמות המוגזמים, היפרמזיס גרבידרום, IC, שזה תסמונת השלפוחית הכאובה, גם מיגרנות לרוב נחשב, שכחתי משהו, פיברומיאלגיה.
פיברומיאלגיה זה אחת ה... יש לו...
אחת ה... כן, אז... ורובנו מכירות ובקשר, וגם שיתפנו פעולה, והיה המון למידה הדדית, כל הזמן כזה התפתחות אחת עם השנייה. אני גם אוסיף, אגב, שקרן בריאה היו איזשהו חלק משמעותי בתהליך, כי במחזור הראשון של חממת בוראות, שזה בעצם, אתם יודעים מה זה, זה סוג של אקסלרטור ליזמות, אז אנחנו הגשנו תוכנית שנקראת שגרירות אנדומטריוזי, זה היה לפני בערך 5-6 שנים, והכשרנו נשים להיות אקטיביסטיות ומובילות דעה בקהילות שלהם ולהעלות מודעות, וחלקן עד היום נמצאות בוועד המנהל של העמותה או פעילות בעמותה. זאת אומרת, עשינו גם איזושהי תוכנית אמיתית, פרונטלית, פגשנו אותם, שהייתה עם סטורי טלינג, והייתה עם הרצאה של שרה טנקמן, והרצאה של דוקטור אלעד ברקוביץ. שילבנו הרבה דברים. בקטע של ידע זה כוח. זה אגב אחד הדברים הכי משמעותיים בעיניי, בשינוי שקרה. ידע זה כוח. אנחנו כל הזמן ניסינו להנגיש ידע מדויק, כי במחלה הזאת יש כל כך הרבה מיתוסים, וכל כך הרבה ידע לא מבוסס, שיכול להיות ממש פוגעני ומסוכן עבור החולות. אז כאילו להוציא החוצה מין סוכנות שינוי כאלה, שהם גם הסיפור שלהם יותר יושב להם, והם יודעות לספר אותו, והם גם מודעות להקשר החברתי הסוציולוגי, וגם להקשר הרפואי, והם עשו דברים אדירים מאז, כאילו, ממש.
שמע, וואו.
כן, אני, את יכולה להפוך את זה קצת פרקטי, נגיד טיפים, את יכולה לתת להם.
טיפים. מה שנקרא לקראת סיכום,
פרקטיקות. לנשים ואנשים אחרים ואחרות, שסובלים עכשיו במחלה ומרגישים, או מרגישים שקופים, או רוצים לעשות איזשהו שינוי, ומחפשים כזה מאיפה להתחיל. אז
כן.
לעבור לצפון נשמע לי הדבר הראשון, אבל לא...
להיות פריבילגית עם הורים שתומכים בך כלכלית, בזמן שאת יכולה... לא, חשוב להגיד זה, אני אומרת את זה בכל פעם שמדברים איתי, זאת פריבילגיה להיות אקטיביסטית. לא כל אחד יכול, ברמה של... חלק צריכים להכיל את הילדים שלהם, אין להם זמן עכשיו לשבת לבנות אתרים. אבל תמיד יהיו את האלה שכן יכולים, מכל מיני סיבות ומכל מיני... או שיכולים קצת באיזשהו אופן. אני חושבת שאני תמיד, כשאני מייעצת לאנשים ששואלים אותי את השאלה הזאת, אני אומרת, קודם כל תקימו קהילה. קודם כל תתאגדו ביחד. יש משהו כשהיא קהילה בטוחה, מיודעת, evidence based כזאת, אז, ושיש בה המון 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 תיקוף ונרמול ושמירה ככה על הגבולות, אז זה מצע מדהים לאנשים שפשוט הולכים ונהיים יותר ויותר מחוברים לתוך המטרה הזאת. ובעצם, אלה האנשים שיעשו את השינוי, אין אף אחד אחר שאכפת לו מספיק, בטח במחלות שקופות, זה רק אנחנו, אז צריך באיזשהו מקום, קודם כל לעשות קהילה, וקהילה בטוחה, וקהילה תומכת, ואחר כך להתחיל לדבר על הדברים, ובאמת לתת גם את הקונטקסט החברתי, או לתת, אני מאוד אהבתי לתת השראה, לשלוח להם משהו שקרה עכשיו בארצות הברית, והנה, תראו איזה מדהים. את הצעדה הראשונה שלנו, צעדת המודעות, עשינו כי שלחתי פוסט ואמרתי, היי, הייתה כבר צעדה בקווייט, בקניה, למה לא עשינו עדיין צעדה?
איך יכול להיות שאין בישראל?
כן, ואז אמרתי, מי רוצה להרים את הכפפה? אז לצערי זה היה בסוף אני, אבל עוד 2 שעשו איתי, כי כאילו באמת בקטע של השראה ותזכורת שיש המון שאפשר לעשות, אני חושבת שמאוד מאוד לעשות מודלינג, כאילו להראות, להיות... תראו, לא לכולם נוח וקל לכתוב. אני באמת אוהבת את זה, אני אוהבת חשיפה עצמית, נגיד איה, שותפה שלי בעמותה, לא אהבה חשיפה עצמית, וזה בסדר, זה לגיטימי, לא כולם צריכים לשפוך את הקרביים שלהם ברשתות, אבל כן למצוא דרך ליצור איזשהו מודלינג עבור הקהילה, ולו אם זה בסיפור אישי, או אם זה היום היה לי ככה עם הרופא, וזה מה שאמרתי, וכאילו לעשות איזשהו אלמנט של שיתוף.
A walk the walk.
כן. ואני חושבת שזה מאוד מאוד חיבר גם אותנו, ההבנה שכאילו מי שמובילות את הדבר הזה, אז כולנו נשים שבאמת אותו דבר, וגם הן יכולות לעשות את זה. ובאמת לא מעט נשים הצטרפו לאט לאט לתוך התנועה הזאת. נתנו הרבה הזדמנויות באמת לפרואקטיביות כזאת, אפילו בדברים קטנים, שאז פתחנו את ה... רצינו לנו שתיפתח המרפאה בהדסה, אז בהתחלה הם לא חשבו שיש מספיק חולות אנדומטריות בירושלים. עד היום זה מצחיק אותי.
שלחתן אותן ל...
אז עשינו קמפיין, הם הצטלמו. הצילמנו את עצמנו עם שלט. אני ניצן, אני גר בירושלים, אכן גרתי בירושלים, ויש לי אנדומטריוס, אני מתכננת להגיע לזה, למרכז, ואני הייתי בפגישה הזאת, העברתי את זה לרופא שם. עכשיו, ברור שזה לא רק זה, אבל כשהוא רואה עכשיו שיש 30-40 נשים שכבר מחכות, וכל כך חשוב להם שהם כתבו את זה על שלט והצטלמו, אז זה מראה שיש איזשהו משהו.
זה מייצר את האפקט.
כן, ואני חייבת להגיד שוב, זה דוקטור אורי דיור, אבל הוא לא היחיד, זה המון שיתוף פעולה של הרופאים, הם פונים אלינו, הכל באמת נעשה.
האמת היא שכמעט ולא עסקנו בה, ואולי זה פעם הבאה שנזמין את ניצן. לא, אני חושבת שזה מאוד מעניין, בטח כשמדובר במחלה שקופה נשית, והעולם הוא בעיקר גברי, מאוד מעניין לשמוע איך השינוי נעשה שם, כי הוא בוודאות נעשה, כלומר, רואים את זה, כמו שאת אומרת, יש לנו מרכזים היום, זה מאוד לא מובן מאליו, לא לכל מחלה יש מרכז.
אני חושב שזה מכפיל כוח, ברגע שיש את השיתוף פעולה, זה רק מעצים עוד יותר. כי כשזה הופך למלחמה, זה נהיה בלגן.
בסוף גם כל הכוח עובר לעבר המלחמה ולא...
אני חושבת, אגב, שהרופאים הבינו באיזשהו שלב שהכוח עבר להיות בידיים שלנו, ואם הם לא היו רופאים אדיבים, נחמדים ומשתפי פעולה, הסיכוי שיבואו להם הוא יותר קטן, כי העמותה לא בהכרח תשתף איתם פעולה, אז הם לא יהיו בסושל בכל הוובינרים שלנו, לא יודעת מה. זאת אומרת, או שאני, כשהיה לי אתר עצמאי, אז היו רופאים שכתבתי, אני לא בהכרח ממליצה עליהם. אחר כך גיליתי שזה מורכב משפטית, אבל אז זה היה חלק מהמקום של... אנחנו לא חייבות ללכת לאנשים שמזלזלים בנו, ושגורמים לנו להרגיש רע.
אנחנו בוחרות,
והיום באמת זה הגיע למצב שכל הרופאים רצו לשתף פעולה עם העמותה, כי הם ידעו שזה משמעותי לחשיפה, שזה משמעותי לאמון של המטופלות בהם, והעמותה גם באמת לא שיתפה פעולה עם כל אחד בכזו קלות, כאילו זה גם כמובן מורכב.
אני חושב שהם גם הבינו שזה רפואה יותר טובה. בואי נגיד את האמת.
אני מקווה, אני מקווה שכולם הבינו גם את זה, אבל אני באמת חושבת שיש דור יחסית חדש של רופאים, רוב מומחי האנדומטריוזיס היום באמת אנשים גם בגילי 40, 50, זה לא רופאים בני 80, שזה באמת רופאים שחלקם עדיין לא מאמינים שזאת מחלה אמיתית, זאת קיים, אז האנשים גם יותר צעירים וש... ממש נעים לעבוד איתם, הרבה מהם זה לא דרש אפילו יותר מדי מאמץ. רופאים אחרים שאינם מומחי אנדומטריוזיס, דרש הרבה מאוד סבלנות והסברים ונתונים, וחלקם עדיין לא בהכרח מאמינים, אבל זה חלק מהבעיה הרחבה, כמו שאני אומרת, זה לא קשור לזה שאני לא הרציתי מספיק טוב. גם בשנות ה-80 אמרו שאנדומטריוזיס זה טרנד. אז אני מזכירה לעצמי, כן, בדיוק מצאתי איזה מגזין עם ציטוט כזה, אז אני מזכירה לעצמי שזה הרבה יותר גדול ממני, השינוי הוא איתי.
טרנד חזק.
טרנד חזק, טרנד מצליח.
עשרות שנים ויותר, אני מניח שמתי זה, ממתי הגדירו אנדומטריוזיס כמחלה בכלל?
סוף המאה ה-19. והנה אנחנו היום, 11 שנות איחור באבחון בישראל. אבל לא, יש שינוי משמעותי, ובכלל בתחום של מחלות שקופות באופן כללי, יש הרבה מאוד צמיחה והתפתחות, וזה הכל, שוב להגיד, זה הכל, כל מה שקורה במחלות שקופות, קורה בזכות נשים שהרימו את הכפפה והחליטו לעשות שינוי. אז
who runs the world?
כן.
טוב, חברים, אנחנו צריכים להפסיק, כי אי אפשר למרוח את הפודקאסט על 3 שעות, אבל היה סופר מעניין איתן, וממש תודה לך.
תודה לכם.
Okay. תודה רבה, ובטח נערך אותך עוד פעם.
יאללה.
ועכשיו זה הזמן של אורי להגיד.
כן, אם אהבתם את הפודקאסט, אז